טוב, שלום. אנחנו התחלנו אתמול את פרק ד' בהלכות כלי התשמע, וראינו את שני הנוסחים ברמב"ם. כן, ראינו שהנוסח שמקובל בדפוסים גורס מי שהיה ליבו טרוד ונחפש בדבר מצווה פטור מכל המצוות ומקרי התשמע. ואז הפטור של מי שליבו טרוד ונחפש בדבר מצווה, זה הפטור של העוסק במצווה, פטור מן המצווה. קריאת שמע, הוא פטור ממנה כמו שהוא פטור ממצוות סוכה, ממצוות לולב. וראינו שבכתבי היד הטובים של הרמב״ם, הגרסה היא אחרת. מי שהיה ליבו טרוד ונחפש בדבר מצווה מכל המצוות, פטור מקריאת שמע. וכאן דומה שהפטור איננו פטור כללי של העוסק במצווה, פטור מן המצווה, וזה פטור ספציפי מיוחד מקריאת שמע על רקע הצורך לכוון בקריאת שמע, וממילא מי שליבו טרוד והוא נחפז בדבר מצווה מכל המצוות, קשה לו לכוון, אבל זה פטור של כוונה. כן, ואני אוסיף שהרמב״ם כאן רומז בלשונו הזהב, ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה מכל המצוות, לדברים של הגמרא בסוכה בדף חפי, שם הגמרא שעה שהיא עוסקת בדין העוסק במצווה פטור מן המצווה, היא אומרת שבגלל שהוא טרוד ולא יכול להתרכז, אז שואלת הגמרא, מה אתה טבס פינתו בים, המניות שלך ירדו היום בבורסה, אתה יש לך איזה, אז גם זאת אומרת הגמרא זה טרדה דרשות. והרמב"ם פה מקפיד לדבר שהוא טרוד בדבר שהוא צריך להיות טרוד בו, ואחרת מה היינו אומרים לו? היינו מנערים אותו, ומה אומרים לו? תעזוב את מה שאתה חושב עליו ותכוון לקריאת שמע, אבל היות והוא טרוד בדבר שהוא מצווה להיות בו, לכן קשה לו לכוון לקריאת שמע, וזה פטור מיוחד של כוונה. ממשיך הרמב"ם ואומר, לפיכך חתן שנשא בתולה פטור מקריאת שמע עד שיבוא עליה, לפי שאין דעתו פנויה שמה לא ימצא בתולים. כן, הוא טרוד, שמה תהיה תקלה, שמה לא ימצא בתולים. כל מי שלמד כתובות יודע עד כמה הנושא הזה שטענת בתולים הייתה טענה שהייתה הסדר היום שלהם, עד כדי כך שחכמים תקנו שבתולה ניסית ליום רביעי, כי בתי הדין יושבים ביום חמישי, ואם תהיה איזה בעיה בלילה הראשון, אז החתן יוכל כבר למחרת בבוקר ללכת ולטעון. במציאות של ימינו, התרדה הזאת היא תרדה שירד, בין היתר, כי יש שתי גרסאות, אבל הגרסה הרווחת היא שלבוגרת אין טענת בתולים. וכל הנושא הזה היום ירד מסדר היום שלנו. אפשר אבל להגיד היום על חתנים שהם מתרגשים מסיבות אחרות, לא בגלל שהם טרודים האם תהיה טענת בתולים, אלא הם טרודים, רוב התרגשות. בכל מקרה, החתן הזה הוא דוגמה למי שטרוד ונחפש בדבר מצווה מכל המצוות, ולכן הוא פטור מקריאת שמע, כי אין דעתו פנויה, הוא לא יכול לכוון. ואם שעה עד מוצאי שבת ולא בעל, התחתנו ביום רביעי, אז הוא חיכה 4 לילות, והוא לא ממהר להתייחד עם קלתו, אז אומר הרמב״ם, חייב לקרות עם מוצאי שבת ואילך, המתח, מפלס המתח ירד אצלו, שהרי נתקררה דעתו וליבו גס בה, אף על פי שלא בעל. גם כנראה לא כל כך חשובה לו, כלומר הוא לא הולך להתרגש כל כך מטענת בתולים, אם הוא לא רץ להתייחד עמה, ולכן הפטור הזה הוא בארבעת הלילות הראשונים. אבל אומר הרמב״ם, הנושא את הבעולה, אף על פי שהוא עושה את זה מצווה, חייב לקרות. למה? אולי גם הוא מתרגש, אבל אין לו את המתח של טענת הבתולים, שכן היא בעולה. וכן, אומר הרמב״ם, הוא עיר ואין לו דבר שמשבש את דעתו, וכן כל כיוצא בו. אז הרמב״ם עובר לדוגמה נוספת, שמי שפטור מקריאת שמע על רקע הקושי לכוון משום שהוא עוסק במצווה. מי שמת לא מת שהוא חייב להתאבל עליו, כאן הרמב״ם כמובן מגביל את הדברים, מי שאתה חייב להתאבל עליו, אלו שבעת הקרובים שהם ההורים, אח, אחות, בן, בת ואשתו של האדם. אז אם מת לא מת שהוא חייב להתאבל עליו, פטור מקריאת שמע עד שיקברנו מפני שאין דעתו פנויה לקרוא. אני רק אתן קצת רקע. אנחנו היום רגילים לכנות אדם שנמצא בין רגע המיטה של קרובו עד רגע הקבורה, אנחנו מכנים אותו אונן. אנחנו צריכים לדעת ששני מושגים הלכתיים שהם שונים לחלוטין, שאנחנו היום מכנים את שניהם באותו שם, אבל הם מושגים ממש שונים גם מבחינת המהות שלהם. מושג אחד הוא מושג האונן, שבספרות חז"ל מושג רק על איסור של האדם שמת לא מת עד הקבורה לאכול קודשים ותרומה. זה דין האונן. לעומת זאת, יש מערכת שלמה של הלכות שהם מוטלים או תופסים לגבי אדם שמוגדר הלכתית כמי שמתו מוטל לפניו. מבחינת הזמן הם כמעט חופפים, לא לגמרי. שכן, מה קורה אם הוא המת נפטר 8 בבוקר, קברו אותו ב-10 בבוקר, אז מבחינת דיני מיתו מוטל לפניו, הדינים האלה פוקעים, כי כבר מיתו לא מוטל לפניו. לעומת זאת, דין העונן הוא כל היום, הוא גם אחרי הקבורה. אז הזמנים האלה הם זמנים שהם לא חופפים מבחינת הזמן שלהם, הם גם לא חופפים בשם שלהם, אבל בעיקר הם שונים במהות שלהם. יסוד העונן הוא כלשון הביטוי הזה, כי הוא שורי בצער. אדם ששרוי בצער לא יכול לאכול קודשים שעיקרם אכילה לפני השם, שזה מהות השמחה של האדם בישראל. לעומת זאת, יסוד הדין, הרמה שלך פה, זה פה, פשוט אני צריך אותו תכף, אז תהיה קרוב, בסדר? יסוד הדין של מי שמתו מוטל לפניו, זה לא בגלל הצער שבדבר, אלא זה בגלל שהוא טרוד. הוא מתעסק בקבורת מיתו, יש לו הרבה טרדות, בימי קדם האדם הזה היה צריך, לא היה חבר קדיש, היה צריך להתעסק ממש בקבורה פיזית. גם היום, שיש לנו חבר קדיש, לא די לעשות טלפון לחבר קדיש, צריך לכתוב מודעת אבל, צריך להודיע לאנשים, צריך להכין הספד, צריך לדאוג לכל מיני דברים, אבל המצבי רוח כמעט, שהם מתארים, מצבי רוח כמעט הפוכים. אחד זה צער מוחלט, והשני, ושברון לב, והשני זה תרדה. שבאופן מעניין, הקדוש ברוך הוא עשה לנו, שברוב הרגעים הגדולים של החיים, אנחנו גם טרודים, והטרדות קצת מגינות עלינו גם מפני הרגשות האלה. כלומר, למשל, חתן, שמתחתן, הוא עסוק בכל כך הרבה פרטים קטנים, או קלה, כן, בתסרוקת, בסמלה, בזה, באיך אירוע מפיות בחתונה, כל מיני...
מדורים מהמת.
כן, מספרים בשם רבחיים מבלוז'ין, ככה שמעתי פעם מסבא, שפעם שאלו אותו, איך יראה היום שבו יבוא המשיח? זה אומר, אני אתאר לכם. זאת אומרת, אותו בוקר, אני קם, פתחתי לתפילה, חזרתי מהתפילה, התיישבתי בחדר ללמוד, והרבנית מכניסה את הראש לחדר בדלת ואומרת, חיימקה, השארתי סיר על האש, אם תעשה, תשים לב שזה לא יסרף, אני יוצאת לכמה דקות לקניות. בסדר, הוא אומר, אני יושב ולומד, פתאום אני רואה דרך החלון, משהו בחוץ נראה אחר מיום רגיל. ציפורים מצייצות, השמש זורחת יפה, הכל מלבלב, והוא רואה את הסנדלר, תמיד יושב ככה בבגדי בית, כן, ועובד. רץ ברחוב בגדי שבת, טוב, מוציא את הראש מהחלון ושואל אותו, רבי יהודי, מה קרה? אומר, רב, אתה לא יודע, משיח בא. משיח בא, צריך ללבוש בגדי שבת בכבודו. הולך לארון ומוציא את הקפוטה של שבת, ואז אוי, הוא אומר, אני נזכר שבמוצאי שבת בהבדלה, כשהורדתי את הקפוטה, נתלש לי כפתור מהקפוטה. שאומר, אוכל מבולושין, המשיח בא, ואני עומד לפני הארון שלי ומתלבט, האם לקבל פני משיח בקפוטה של שבת בלי כפתור, או קפוטה של חול עם כפתור? עד שאני מתלבט על הכפתור של הקפוטה, הרבנית נכנסת בדלת וצועקת, חיים כן, הגייסה נשרפה. יש הרבה פרשניות לסיפור הזה, נשאיר את זה קצת לדמיון שלכם. אני רק אומר, הוא מתאר פה רב חיים וולוז'ין דבר גדול, איך ברגעים הכי גדולים של החיים אנחנו מתעסקים בכפתור של הקפוטה. וזה ככה גם כשאדם עונן, הוא נמצא בצער כזה, ההלם של הפרידה מקרובו, הצער על הפרידה, ויחד עם זה הוא טרוד בכל מיני דברים. עכשיו, אנחנו היום רגילים לחנות את הכל בשם עונן, ובזה אנחנו כאילו איחדנו את המושגים, אבל צריך לדעת שאלו דינים שונים, והרמב״ם כאן הקפיד בלשונו, גם ברמב״ם הוא הקפיד על ההבחנה התנאית. המילה עונן תופיע בספר עבודה, כשהוא מדבר על האיסור לאכול קודשים, אבל כשהוא מדבר כאן על הפטור מקריאת שמע, זה כי הוא תרוד. זה מי שמת לא מת, זה מי שמתו מוטה לפניו, שהוא חייב להתאבל עליו. פטור מקריאת שמע עד שיקברנו, מפני שאין דעתו פנויה לקרוא. ואם היה משמר את המת, אף על פי שאינו מתו, פטור מקריאת שמע. דיינו, הדין הראשון הוא שמי שקרוב, גם אם הוא כרגע לא מתעסק פיזית עם המת, הוא פטור. לעומת זאת, מי שאיננו קרוב משפחה, אם הוא בפועל עוסק במת, הוא משמר אותו, יושב ליד המיטה וקורא תהילים, כן? אז הוא פטור, אבל ברגע שהוא יעזוב את המת, אז הוא מיד יהיה חייב. כן, אם רוצים להבין את סליחה?
מדין
עוסק במצווה? נכון, כן, גם זה מדין עוסק במצווה. מה ההבדל? שמי שלא קרוב זה רק שהוא בפועל עוסק, מי שהוא קרוב זה אפילו כשהוא לא בפועל עוסק, והסבר הוא מאוד פשוט, הגמרא מסבירה את זה, שכן קרוב משפחה, גם כשהוא לא מתעסק פיזית, האחריות עליו, זה כמו זה מזכיר לי את ההבדל, הייתי בא למילואים, אני הייתי מילואים חפש, הייתי טען קשר בטנק, בגלל שהייתי בייניש, אז לא יצאתי לקורסי פיקוד, והייתי כל השנים במילואים לוחם פשוט. והייתי בא למילואים, לא הכי מעניין התפקיד של לוחם פשוט, היה לו במגדל, בשג ג', בבטשית מאחורה, במוצב, אבל הייתי עושה את המשמרת, ובין משמרות, שוכר, קורא ספר, רגוע, המ"פ, לא היה במגדל, לא היה בבטשית מאחורה, לא, אבל הוא כל המילואים היה עצבני. למה? כי האחריות הייתה עליו כל הזמן. גם אנחנו בבית מכירים את זה, כן? מי שהאחריות עליו, זה גם כשהוא לא עוסק בזה בפועל, כל הזמן האחריות עליו, כן? ולכן מי שמת לא מת, שהוא חייב להתאבל עליו, הוא כל הזמן עוסק במת, גם כשהוא פיזית לא עוסק, כי הוא כל הזמן תרוד בזה. לעומת זאת, מי שזה לא מתו, זה כמו החפש בעמדת שמירה, כשהוא שומר, אז הוא שומר, כשהוא לא שומר, זה לא שלו. אומר הרמב״ם, אם היו... אתה רוצה להגיד?
ברמב״ם שיש פה שני גורמים שונים? מי
שמתו מותה לפניו, זה כי הוא תרוד. ומי ש... לא מתור
כאילו...
האחד משמר והשני, האחד משמר והשני נשמט למקום אחר וקורא וחוזר או משמר, עושים תורנות ונשמט האחר וקורא, וכן החופר קבר למת פטור מקריאת שמע, בין היתר זה גם מתוך הנחה שזה לא סובל דיחוי. צריך לזכור גם לא היה להם אמצעי קירור באותו זמן והם מיהרו לקבור. יש הלכה שמופיע בגמרא במועד קטן שעל כל הקרובים צריך לקבור אותם כמה שיותר מהר חוץ מאבי ואמו. יש שם רשימה שלמה בגמרא של הבדלים בין אביו ואמו לבין מתים אחרים, אחד מהם זה החיפזון לקבור, על שאר הקרובים מהר, לכן חופר קבר למת, לא נגיד לו מה ההבדל, כמה זמן לוקח לכל קריאת שמע? שתי דקות קבר, זו שאלה, מטרידה אותי קצת, כן? אבל זה בא ממקום של חיפזון.
בשבת, אני אמרו, הוא לא נמצא.
נכון, אבל שבת בשבילה ממת היה סיפור שלם. אתה יודע, זה שבסוגיות שעוסקות בלכה שאינה צריכה לגופה, אחד מהדוגמאות זה להוציא את המת מהחדר, כי הוא מסריך לך את כל הבית, אבל הוא מוקצה. כן? אז עכשיו זה מלכה שאינה צריכה לגופה, כי אתה מוציא אותו לא כדי שהוא יהיה במקום האחר, אלא כי אתה לא רוצה שהוא יהיה כאן, אבל הנושא הזה הוא באמת נושא לא פשוט. לכן גם ביום טוב, יש הרבה קולות, במיוחד ביום טוב שני, בחוץ לארץ, מה, ישיר הוא מת שלושה ימים בלי קירור? אז הם היו, אז ביום טוב שני קוברים על ידי ישראל. עכשיו לא, אבל בזמנם כן. ואני אספר לך, הרב ווליצקי, שאימא שלי סיפרה לי שבבית כנסת מוריה בניו יורק בשנות ה-50 היה מישהו שנפטר ביום טוב, וביום טוב שני עשו לו לוויה. נסו, כמו הגויים, היה גוי, אבל הגמרא אומרת שזה כחול גמור, שאפילו יהודי יכול. היום לא נוהגים את זה בין היתר, כי יש לנו קירור, ואפשר גם למנוע את הצרות האלה בצורה אחרת, אבל זה היה סיפור שלם אצלם, לטפל באמת בשבת ויום טוב. כן, כן, וזה בשנות ה-50, זה לפני הרבה שנים. כן, בסדר. אוקיי, בואו נמשיך. אין מוציאים את המת לקוברו סמוך לזמן קריאת שמע, אלא אם כן היה אדם גדול. הנה פה רואים את מה שהערתי קודם. מה הבעיה? תחכו 5 דקות, כאילו, זמן קריאת שמע אנחנו יודעים מה, אוקיי? אבל באמת נקבע שלא מוציאים את המת סמוך לזמן קריאת שמע, כדי לאפשר לכולם לקרוא, אלא אם כן היה אדם גדול, כן? למה אדם גדול לדעתכם מותר? מה יש? גם לפריד גביו שיחכו 5 דקות, מה יש? מה אתה אומר, מיכאל? מיכאל לא יודע, אני גם לא בטוח. כנראה הלוויה נראית אחרת, יש הרבה אנשים, מתאספים הרבה, יש להניח שזאת הסיבה, כן? כלומר, אני אמר בצורה פשוטה, מי שהיה בלוויה של אבי מורי, אף אחד לא בא, אמרו שזה ב-10, אף אחד לא בא ב-10. כמו מי שרצה להיות נוכח, בא מוקדם. כלומר, הלוויה של אדם גדול, יש דינמיקה אחרת, השעות אחרות, להגיד עכשיו עוצרים, כי תחשבו על הלוויות שדוחפים בבני ברק, כן, מה תגידו עכשיו זמן קרישמה, כאילו זה לא... אנשים תופסים מקום 4 שעות לפני כן על איזה מרפסת, שלא יפלו חלילה, כן, אבל... אוקיי, הוא ממשיך ואומר ככה, ואם התחילו והוציאו, והגיע זמן הקריאה, כלומר הוציאו אותו לפני כן, והם מלווים את המת, כל שיש למיטה צורך בהן, כגון נושאי המיטה עם רזרבה, וחילופיהם, וחילופי חילופיהם, בין היו לפני המיטה, בין היו לאחר המיטה, פטורים. למה? כי אני מגדיר את כל האנשים האלה עוסקים במצווה, הם כולם עוסקים במת. ושאר המלווים שאין למיטה צורך בהן, חייבים. אני אומר הרמב״ם, היו עוסקים בהספד. הגיע זמן קריאת שמע. בזמן שהמת מונח לפניהם, נשמטים אחד אחד וקוראים וחוזרים להספד. בואו נסביר קצת לדינמיקה של הספד. ההספד, חלק מהרושם שלו זה כמות האנשים. ככל שיש יותר אנשים, יותר מתפעלים ויותר מראה כבוד למת. זה אחד מהסיבות שהגמרא בכתובות, שעוסקת בשאלה, האם מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת וגם להכנסת כלה, אז היא מתלבדת בשאלה הזאת. אפשר גם לקבור בן אדם עם עניין, לא צריך 10,000 אנשים, לא צריך 100,000 אנשים. מצד שני, ככל שבאים יותר אנשים, זה ודאי מכבד יותר, זה עושה רושם גדול יותר. ואותו דבר בחתונה, אפשר להתחתן עם 2 עדים ורב, גם בלי רב, 2 עדים מספיק, כן? חתן קלה 2 עדים, אבל ברור, מבינים, יש חתונה שיש יותר אנשים, ורוקדים, ושמח, זה יותר משמח. עכשיו, זה עומד מול ערכים אחרים. עכשיו, כאן, כשעוסקים בהספד, לא עוצרים את ההספד ואומרים, טוב, עכשיו כולם קוראים קריאת שמע. מצד שני, כשאחד אחד יוצאים, עושים תורנות, זה לא פוגע בהספד. ולכן, בזמן שהמת מונח לפניהם, נשמטים אחד אחד וקוראים וחוזרים להספד. ואז אני יכול גם לקיים את ההספד בצורה מכובדת, אבל אם כל הזמן אחד יוצא ואז חוזר ואחר יוצא, הדבר הזה לא מפריע למעמד המכובד הזה של ההספד. אין המת מוטל לפניהם, כל העם קוראים קריאת שמע, והאבל יושב ודומם, שאינו חייב לקרות עד שיקבר מתו. וכאן הרמב״ם חוזר לאותו דין, רק שימו לב שהוא קורא לו אבל, למרות שהיום איך היינו קוראים לאדם הזה? עונן. אני אזכיר פה, אני עוד פעם, שהרמב״ם לא קורא בהקשר שלנו למתו מוטל לפניו עונן, ועדיין יש חידוש שהוא קורא לו אבל, וזה אולי קשור בשיטה הלכתית של הרמב״ם בהלכות אבל, שזו מחלוקת בינו לבין הרמב״ם, מתי מתחילה אבלות. הרי אנחנו את נהוגי האבלות ברובם מתחילים רק אחרי הקבורה. הסימן המובהק הוא שמי שמתו מוטל לפניו הולך עם נעליים, ואחרי הקבורה הוא מחליף נעליים ואז מתחיל ניחום האבלים. אבל את הדבר הזה צריך לדעת שיש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ם. הרמב״ם כותב שאף נהוג אבלות לא נוהג לפני הקבורה. בעצם הקבורה מחדשת את חובת האבלות, ככה לכאורה נראה. בעוד שהרמב״ן אומר שנהוגי האבלות מתחילים כבר במיטה, ורק אותם נהוגי האבלות שמפריעים להכנות לקראת הקבורה, רק אותם, לא, אומר הרמב״ן, אם הוא יהיה בלי נעליים, זה לא שהוא ילך עם נעלי התעמלות כמו אצלנו, הוא יהיה יחף, איך הוא יטפל בקבורה אם הוא קשה לו ללכת? עטיפת הראש היה נוהגים בזמנה, אומר הרמב״ן, עונן, לא צריך עטיפת הראש, כי זה מפריע לו לתפקוד היומיומי, אבל רק הדברים האלה. עכשיו, אני טעיתי, הרמב״ם אומר שהוא לא אבל עד שלא... עד שהוא לא קובר, אבל כאן הוא כבר קורא לו אבל, ופה אולי יש חיזוק לטענה של סבי מורי הרב, נמצא בשיעור בזכר רב אמר, יש שם שיעור אחד על אבילות, שם הרב רוצה לחדש שגם לפי הרמב״ם, האבילות מתחילה לאמיתו של דבר ברגע המיטה, אלא שיש מפקעה של כל ניוגי אבילות. כלומר, זה בעיקר קשור ברעיון מרכזי שהייתה במשנת הרב על אבילות, שבעיקרו של דבר היא קיום שבלב. להיות אבל זה להיות בתודעה של עצב, של אבל. זה לא הניוגים. הניוגים הם מביעים את זה. הם או עוזרים להגביר את זה, או שהם הבאה חיצונית של זה. אבל עיקר האבילות היא הקיום שבלב, ומה שהוא מחדש שם באותו שיעור, שהקיום שבלב הוא כבר מרגע המיטה, למרות שהרמב״ם כותב שאין שום ניוגי אבילות נוהגים. בכל מקרה, בענייננו נשים לב שהרמב״ם קורא לו אבל, למרות שזה לפני הקבורה. שנית, הרמב״ם כותב שהוא יושב ודומם, שאינו חייב לקרות עד שיקבר מתו. והוא ממשיך, קברו את המת, וחזרו האבלים לקבל תנחומים, וכל העם הולכים אחריהם ממקום הקבר למקום שעומדים בו האבלים, לעשות שורה לקבל תנחומים, כמו שאנחנו נוהגים גם כיום. אם יכולים העם להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד קודם שיגיעו לשורה, יתחילו. ואם לאו, אל יתחילו. אלא ינחמו את האבלים, ואחר שיפטרו מהם יתחילו לקרות. אז הוא ממשיך, בני אדם העומדים בשורה הפנימיים שהם רואים פני האבלים פטורים מקריאת שמע, והחיצוניים הועיל ואינם רואים את האבלים חייבים בקריאת שמע במקומן. ואז הוא גומר בהלכה זין, ואז אני רוצה לראות משהו בהלכות אבלות. כל מי שהוא פטור מלקרות קריאת שמע, אם רצה להחמיר על עצמו ולקרות קורא, והוא שתהה דעתו מיושבת עליו. אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל ותמע, אינו רשאי לקרות עד שתתיישב דעתו. כאן הרמב״ם מכריע להלכה, וזה על רקע כל היסוד הדין של החטיבה הזאת. כל הרעיון של החטיבה הזאת הוא שמכל הדמויות שהוזכרו פה, שהם העוסקים במת והחתן, הם פטורים מקריאת שמע משום שהם טרודים, משום שהם לא מסוגלים לכבד. ועל רקע זה הרמב״ם קובע, כל מי שהוא פטור מלקרות קריאת שמע, כמובן אנחנו צריכים להגיד, מי שפטור מלקרות את קריאת שמע, מאיזו סיבה? שהוא טרוד. אז אם רצה להחמיר על עצמו ולקרות, הוא יכול לקרוא, קורא. אבל אומר הרמב״ם בתנאי אחד, שאתה מצליח להתגבר על הטרדה הזאת, שאתה מצליח בפועל לכוון, והוא שתהיה דעתו מיושבת עליו. אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבועל ותמם, הוא לא מצליח להתגבר, אינו רשאי לקרות עד שתתיישב דעתו, מהסיבה הפשוטה שהוא באמת לא מצליח לכוון. וכאן ברור שדברי הרמב״ם בנויים על המשנה הידועה של רבן גמליאל, שם מתואר שרבן גמליאל, כשהוא התחתן לילה ראשון, הוא קרא קריאת שמע. והוא אמר, אני לא מוכן לבטל ממני עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת. וכשהמשנה רוצה לתאר שזו הלכה שגם לאחרים, אז מה אמר בנו רבן שמעון בן גמליאל? לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. דיינו, אולי דווקא רבן גמליאל יכול לקבל עצמו ניהוג כזה של חסידות, או לא כל אדם שרוצה בהכרח יכול לקבל. ברור שזה מקורו של הרמב״ם, שקובע שהנועד של רבן גמליאל, כאן הוא דחה את דברי רשב"ג, הוא באמת תקדים לאחרים. וכשם שרבן גמליאל, למרות שהיה פטור פטור של חתן, הוא לא רוצה לבטל עול מלכות שמיים, כך כל אדם שרוצה, אבל הרמב"ם מתנה תנאי, מהו התנאי הזה? בתנאי שהוא בתנאי שהוא מצליח לכוון. אם הוא לא מצליח לכוון, אז הוא לא יכול. כן? זה תורה דברי הרמב"ם. כשהרייבד כאן חולק, אמר אברהם, ומה בכך? מה הוא שואל הרייבד, מה יהיה האסון הגדול על גבי מי שהוא לא מצליח לכוון, אם הוא יקרא בכל זאת? אומר הרייבד, יקרא, יהיה כקורא בתורה, ולא יהיה כפורק שם שמיים מעליו. ואין זה דומה לתפילה. למה בתפילה אדם לא יכול להתפלל כשדעתו לא מיושבת עליו? מסיבה פשוטה, אומר הרמב״ם, אומר הרייבד, ואין חוששים, כי תפילה כל מהותה זה מה? זה לכוון, אבל קריאת שמע, יש לך גם קיום של קריאה בתורה. אדם לומד תורה ולא מכוון, הוא קיים מצוות תלמוד תורה. יש פה קריאה בכתבי הקודש. פעם שמעתי מסבא ז"ל שאמר שבתורה שבכתב שיש לו טקסט, אם אתה רק קורא את הטקסט, קיימת מצוות תלמוד תורה. תורה שבעל פה שאין לה טקסט, אז צריך חייבים להבין. אבל אומר הרייבד, זה לא מכוון, לפחות שיקרא בתורה. ואין חוששים אתה ליוערה, שהדבר ידוע לרוב הקוראים והמתפללים שאינה אלא מצוות אנשים מלומדה, גם בחכמי התלמוד היו אומרים כן, מחזיקה נתיבותא לרשאי, כד הווה כרענא במודים, וידך אמר דאבי מני דימוסים בגוד צלותי, וידך אמר דחשוב, מן מרתי אסא לבי מלכה. בקיצור אומר הרייבד, בזמן הזה אין יוארה אם אדם יקרא קריאת שמע גם בלי שהוא מצליח לכוון, שכן כולנו עושים את מצוות אנשים מלומדה. וכך באמת מופיע בפוסקים שהיום חתן חייב לקרוא את שמע, שכן אם יבוא חתן ולא יקרא את שמע, אז מה נשמע, מה נחשוב? הערב הוא לא מצליח לכוון כי הוא מתרגש מהחתונה, אבל כנראה כל ערב כל כוונות הארי עוברות לו בראש, כן? זו בעצמה היו הרע. ולכן היום ממש כשיטת הרייבד לא אומרים תבדוק אם אתה מצליח לכוון, כל חתן לא קורא. עכשיו מה שיש חידוש גדול ברמב״ם הזה, ושהרמב״ם גם לגבי מי שמיתו מוטל לפניו מתיר לקיים את המצווה גם אם האדם, כלומר גם למיתו מוטל לפניו, אם הוא רוצה לקרוא את שמע הוא יכול. וצריך לדעת שבנושא הזה יש מחלוקת עצומה בין הראשונים, האם מי שמיתו מוטל לפניו יכול לקיים את המצווה אם הוא רוצה. זה נדון בירושלמי בברכות, וזה מחלוקת בין הראשונים בברכות בתחילת פרק שלישי. מה שרציתי להראות רק לקראת סיום הלימוד היום, זה שהרמב״ם שלנו בנה את כל הפטור שמיתו מוטל לפניו בקריאת שמע על קושי לכוון, ועל רקע זה הוא קבע שאם הוא יכול לכוון שיקרא את קריאת שמע גם מי שמיתו מוטל לפניו. ומה לעשות שהרמב״ם בהלכות אבל מביא את ההלכה שמתורים מקריאת שמע בגלל הדין של העוסק במצווה פטור מן המצווה. ואני קורא לכם, כותב הרמב״ם בהלכות אבל פרק ד', הוא כותב בהלכה ו', מי שמיתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר, אני מדלג קצת, אינו מברך ואינו מזמן ואין מברכים עליו ואין מזמנים עליו, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילים כל מצוות האמורות בתורה. אז עד שאני לומד אתכם רמב"ם הלכות קריאת שמע ומראה לכם את הנוסח המדויק שזה פטור מיוחד בקריאת שמע, בהלכות אבל בבירור עולה מדברי הרמב"ם שזה הפטור הכללי של העוסק במצווה פטור מן המצווה, שכן הרמב"ם כותב, אני קורא עוד פעם, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילים כל מצוות האמורות בתורה. אז אני אומר רק ממש על רגל אחת, שקודם כל יש כאן שני מקורות שהרמב״ם מביא כל אחד במקום אחר. בלכות קריאת שמע זה המשנה בברכות בפרק שלישי, שראינו אתמול את הנוסח המדויק, ובלכות אבל הוא מביא את הברייטה של מסכת צמחות שמופיע בגמרא. אבל בתוך הסוגיות אפשר להגיד, יש פער בין הגמרא לבין בין הברייטה לבין המשנה, אבל הרמב״ם מביא את שניהם. והעניין הוא שברגע שהוא כתב בלכות אבל שזה פטור כללי, האם זה לא בולע את הרמב"ם בלכות קריאת שמע? אז אם אלה מה אתה מדבר איתי על בעיה לכוון, זה פשוט פטור כללי ממצוות של מי שמיתו מוטל לפניו. אנחנו צריכים לסיים, אז בפעם הבאה אני בלי נדר אני רוצה לתת לכם תשובה לשאלה הזאת, ואנחנו נלמד את ההלכה הבאה על תמיים ונתחיל את הלכות תפילה.